ערב טוב באולפן בני הראל. מרן שר התורה, גאון הרב חיים קניבסקי, מזהיר מפני הניסיונות של שר התקשורת יועז הנדל לבצע שינויים בקומות הקשרות בטלפונים הסלולריים. במכתב חריף שפורסם הערב כותב הרב כי כעת כשרוצים הרשעים לעשות שינויים במכשירים הקשרים ישנה סכנה, ומי יודע איזה צרות יגיעו מזה. צריך להילחם בכל הכוח ולהשתדל לבטל את הגזרה הרעה הזאת, לשון המכתב. חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית מעריך כי הממשלה הנוכחית לא תאריך ימים.
כמה אתה חושב שדבר כזה יכול להחזיק ולשרוד? זאת אומרת, כשלי משהו חשוב אתה שומר על משמעת קואליציונית, ושלך לא חשוב, אז הדברים האלה הם מייצרים בקיאים. עכשיו זה נכון שלמה שאני מכונה האגף כביכול הימני בממשלה, הם די ויתרו על הזהות שלהם. אפשר לראות את ההחלטה עכשיו על חן אל אחמר, ואפשר לראות עוד החלטות אחרות. אבל כשהדברים הם לא טבעיים, אז הם לא יחזיקו. אז יכול להיות שזה יחזיק עוד חצי שנה, יכול להיות שזה יחזיק עוד שנה. אני לא רואה את הממשלה הזאת מחזיקה 4 שנים, ולכן אני אופטימי.
דברי סופר בריאיון לתוכניתנו פלפוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי רבינה. מנכלית משרד הבריאות דלית שטאובר מצהירה כי מתווה ביטול הבידודים במערכת החינוך בטוח יותר מהמתווים הקודמים.
המתווה הבדיקות החדש הוא מתווה שהופך את אוכלוסיית ילדי בתי הספר לאוכלוסייה המנוטרת ביותר בארץ, מה שמבטיח גם את שלומם של המורים וגם את שלומם של הילדים. בדיקות שהתבצעו 2 פעמים בשבוע, ילד מאומת נשאר בבית, זה מבטיח אזור לימודי שהוא יותר בטוח מהמתווים הקודמים.
שטאובר אמרה את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם אבי ממרן. מספר חולי הקורונה מאושפזים במצב קשה עלה הערב ל-931 בני אדם. כך עולה מנתוני משרד הבריאות. כתבנו צבי טסלר מעדכן כי מניין המונשמים עומד על 212 חולים. בממה האחרונה הובחנו בישראל יותר מ-67,000 בני אדם כחיוביים לנגיף. משפחת סנדק מותחת ביקורת חריפה על החלטת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לסגור את תיק החקירה נגד השוטרים שהיו מעורבים במרדף במהלכו נהרג אהוביה זכרו לברכה. מדובר בליקוי מאורות מוסרי, חקירתי ומשפטי ממעלה ראשונה. השוטרים הרגו את בננו ומסרו גרסאות שקריות לגבי האירוע. לצערנו מתברר שמחש, פרקליט המדינה וגם היועץ המשפטי לממשלה כשלו ונמנעו מבירור האמת, לשון הודעת משפחת סנדק. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדינו החדשים במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
הערב והלילה יוסיף לרדת גשם לפרקים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ובשבת קודש צפוי גשם מקומי.
בחסות בסדנו, השקעות עם ערך מוסף. מעתה במשרדינו החדשים במגדל הכשרת היישוב ז'בוטינסקי 9 בני ברק.
ועד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו שחוקי ויסי השם,
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים.
חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
שידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים. עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הכה מסורים, שלמה פולק, אורי כהן, שימי וכל המסייעים במלאכת הקודש, ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם, שם אדם הזקוק לרפואה, נקדיש את רפואתו, לתפילת רפואתו בתוך שער חולי ישראל, ואנחנו נצא כעת הלאה ללמוד בדיני אורח חיים, דיני קדיש ותפילה בעשרה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. יש תנאי לכל דבר שבקדושה, שיהיו עשרה עונים או מתפללים. חז"ל דרשו זאת בבבלי, בשתי מקומות בבבלי, מגזרה שווה של המילה תוך והמילה עידה. בירושלמי, במסכת ברכות, דורשים זאת משבטי קה, שירדו עשרה למצרים לשבור בר בתוך הבאים. רוב הפוסקים סוברים שזה דין מדרבנן ואסמכת. כך גם מכריע מרן המשנה ברורה בשם הראשונים. אולם לדעת הזוהר בפרשת אמור זה דין תורה. כי הלימוד נלמד מהמילה ונקדשתי בתוך בני ישראל. וממילה שזה נלמד מהמילה ונקדשתי, אומר רב חיים ויטל בשערי קדושה, שלדעת הזוהר זה דין תורה. כשאמרינן כל דבר שבקדושה צריך שיהיו עשרה עונים או עשרה מתפללים, הכוונה לקדושה שב-18. קדיש, ברכו, גם קריאת התורה עם ספר תורה, הפטרה עם ברכותיה, נשיאת כפיים, י"ג מידות של רחמים, בליטה מהם, ברכת חתנים וזימון בשם. כשמזכירים נברך אלוקינו. נפרט מעט ברשות הקהל בקדיש. החזן מחויב לומר בכל את הקדיש, כדי שכולם ישמעו וכולם יענו אמן. אם הוא אומר בשקט, שהוא לא יכול לומר בכל, שלא ייגש להיות חזן, כי הוא גוזל מהציבור את אמירת אמן ואמן יהי שמי רבה, כי הם לא שומעים ולא יודעים לכוון את האמן. כך כותב בעל אלף המגן בהקדמה לדיני קדיש. יש למעט בקדישים בסוף הלימוד, אלא לומר פעם אחת בסוף הלימוד את הקדיש, כי כפי שאומרים חז"ל במסכת סוטה בדף ל"ח, שהעולם עומד על הקדיש שלגדת. ואומר הקדיש שאומרים קדיש דרבנן שאומרים בסוף הלימוד. קדיש שאחרי תהילים צריך להקפיד לומר, בדגש לומר אחרי גמר אמירת התהילים, לומר קדיש. כותב מרן אחידה ביורה דעה סיפור נורא, מרוח אחת שהקדיש הזה מאוד מאוד מגן. אגב, זה קדיש יהי שלמה לאחר תהילים ולא קדיש דרבנן שהוא רק אחרי לימוד תורה. נחזור לענייננו שעסקינן בדין מניין. הפגשנו כאן מעט דינים בקדיש, לפעמים ממתינים למניין, וכבר מגיעים להשתבח. ישנה מחלוקת בין התז למגן אברהם. הגענו כבר להשתבח, חיכינו לעשירי שיגיע, כעת הוא יצטרף. האם מותר לומר קדיש? המחלוקת בין התז לבין המגן אברהם, האם צריך לומר פסוקים של פסוקי דזמרה לפני שאנחנו אומרים קדיש? או שאנחנו יכולים ברגע שהגיע העשירי כבר לומר קדיש? לכן המנהג הרווח לצאת את המחלוקת, לומר שלוש פסוקים אפילו לפני קדיש של השתבח, ואז לומר את הקדיש. זאת אומרת, החזן כבר הגיע לסוף הברכה של השתבח, לומר שלוש פסקים, זה לא נחשב להפסק, כי זה מן העניין, ואז לומר את הקדיש לצאת את המחלוקת של הפוסקים. מעניין לציין שבעל הקולבו כותב שתקנת רבינו גרשום מאור הגולה. לא לצאת ממניין מצומצם, גם אם יש שם 11-12 איש, לא לצאת, שאף אחד לא יצא, אחד מהתקנות, הכל בו נמצא, בסופו, יש לו שם צדיק חטא תקנות של רבנו גרשום מאורגולה. וזה בין התקנות, שכשיש מניין מצומצם, שאף אחד לא יצא עד סיום התפילה ממש, גם אם יש 10 בלעדיו. מכיוון שישנה אי בהירות, איך לנהוג מבחינת 10 עונים לחזרת השץ. אני אסכם את הדברים לפניכם, לאחר שדנו בדיני קדיש. ישנה לכאורה סתירה בדברי מרן השולחן ערוך בפסיקת הדבר. בסימן נ"ה כתוב מרן השולחן ערוך בשם רבו המערי בירב, שגם אם אחד יושן מבין 10, או שהוא כעת עדיין באמצע התפילה, והוא לא יכול לענות אמן, מספיק שיהיה רוב מתפללים כדי לחזור על חזרת השץ. אם אחד מהם ישן, די ב9, והוא מצטרף על אף שהוא ישן. ואם יש מבין המתפללים לא ישנים, אלא שעדיין נמצאים באמצע תפילת הלחש, די כאמור ברוב מתפללים כדי לחזור על חזרת השץ. מאידך, כשמסתכלים בסימן קכ"ד, מרן כותב בשם תשובת הראש, שאם אין 9 עונים, חוץ ממנו, חוץ מהחזן 9 עונים, קרובים ברכותיו להיות לבטלה. הרבה קולמוסים נשתברו על יישוב הדברים, בין סימן נ"ה לסימן קכ"ד. דעת התז והפרישה, שבשעת הדחק זה דין שלכתחילה שדי ברוב עונים. ולאו דווקא 18, אלא גם כל דבר שבקדושה. אם יש שעת הדחק, מכל סיבה שהיא, אנשים לחוצים ללכת, אי אפשר לכנס אותם אחר כך, יש סיבה שכולם צריכים להתפזר, בשעת הדחק זה דין שלכתחילה, כאמור, שדי ברוב עונים. וכאמור, לאו דווקא ב-18. זו דעת התז והפרישה כדי ליישב את הסתירה. דעת המערי אסד, והדעת תורה, אמר שם מברז'אן ואלי הרבה ועוד, שדברי הראש נתחין. סימן קכ"ד נדחה. והעיקר זה סימן נ"ה, כמו רבו המערי בירב, שרוב מצטרף לכל דבר. ואפילו אם מישהו מדבר מבין המתפללים, ומדוע? כי שכינתה שריה ב10 כשהם באותו מקום. ומכיוון שכולם נמצאים באותו מקום, על אף שאחד מדבר ואחד יושן, ושניים כעת באמצע חזרת תפילת הלחש, יכול החזן לחזור חזרה, מכיוון ששכינתה שריה ב10. דעת בעל השולחן ערוך הרב, ומרן הבן ישחי והפרי מגדים, ליישב את הסתירה, שבסימן נ"ה מדובר בקדיש וברכו. בקדיש וברכו, או בחזן שעדיין לא התפלל תפילת לחש, לדוגמה תפילה קצרה, ובסימן קכ"ד הכוונה לחזרת השץ. זה הביאור בסתירה בין שתי הסימנים. הבאנו כאן ג' אפשרויות בין האחרונים כדי ליישב את הסתירה. המערי אסד כותב, פוק חזי מי עם הדבר. שים לב שהציבור מקל ברוב מתפללים ומכריע כמו בסימן נ"ה. לכן נבין מדוע רבים מקילים בקדיש שאחרי מעריב, אחרי תפילת ערבית, ב6 מתפללים. כדעת השולחן ערוך הרב, כפי שאמרנו כעת, שדעת בעל השולחן ערוך הרב, שכשמדובר בקדיש, באמת מספיק ברוב מתפללים. תפילה קצרה, שהחזן מיד מתחיל, ולא מחכה למניין, כי הוא עצמו עוד לא יתפלל, אצל האשכנזים, על כל פנים בתפילה קצרה. במקרה שהציבור ממהר מאוד או תכף יתפזר, אפשר גם להקל גם בשחרית בחזרת השס, ב6, או עדיף ב7, כשיש 10 בבית הכנסת, גם שהם עדיין באמצע 18 עוד לא התחילו. כשאחד יושן מבין 10, לא נקל ביותר מאחד כפי שהרחיבו הפוסקים. זה בעצם ההכרעה כדי לדעת הלכה למעשה את דעת מרן השולחן ערוך לגבי קדיש ותפילה ב10. נגיד שדברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, בפרט הנגיף הזה שמתמודדים איתו כל כך רבים, מרצון שיסור מאיתנו, כמו שאמרנו היום בשחרית, ואסר ממנו מכת המגפה וגזירה קשה. וכן לרפואת נחמה אסתר בת רינה מרים, יעקב בן צבי הנדל, יוסף בן רות. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם המאזינים בתוכניתנו דרך חיים. מבקשים כאן במקביל, אם אפשר, לתת הסבר בהרחבה, שיש בדיוק 10, ובסוף התפילה נשמת בעלינו 1, והחזן באמצע קדיש, והוא לא רואה אחורה. האם הייתי צריך לעצור אותו באמצע? כבר נרחיב בזה בתוכנית, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
השבוע במגזין במה, רבה של אודסה בראיון בלעדי על הערכות הקהילה היהודית הגדולה ביותר בברית המועצות לקראת מלחמה. חשיפה, הסיפור המלא על גילוי קברו של מרן רבי ברוך בר לייבוביץ' וביקור נרגש בבית העלמין בווילנה. כתבות מרתקות וטורים אישיים להשיג בחנויות חינם ובאתר במה, במה.org.il.
נפלא לדעת עם דנונה.
יוגורט מכיל רק שני רכיבים, חלב ומחמצת חיידקים. מהחלב מקבלים סידן, ויטמינים ומינרלים נוספים, ומהמחמצת חיידקים טובים. גביע יוגורט הוא ארוחה קלה ומזינה, עם או בלי תוספות שאוהבים. דנונה, פלא היוגורט.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה, בזוכה אחד, מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום, בשעה 12 בלילה. רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
עכשיו בלוטו, הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. מאירים כאן ששבוע שעבר עלה מאזין ושאל לגבי גידולי מים, גרעין של אבוקדו בתוך מים שיצאו שורשים, והקלנו בדבר. האם מותר לכתחילה בשמיטה לזרוע בגידולי מים בלבד? בקצירת העומר, זו שאלה שדנו בה לפני שנים רבות, בתשין י' ב', נשאל מרן החזון איש על ידי קיבוץ חפץ חיים, האם מותר לגדל גידולי מים באופן מוחלט כשאין אפר בתוך המים. שיטה הידרופונית שהייתה בתחילתה, ומרן החזון איש התיר. המעריל דיסקין מדבר לגבי לשים איחור בצלוחית עם מים, שזה יוציא שורשים, ואחרי שמיטה השתלו אותו בשדה והוא אוסר. רואים שבא למעריל דיסקין סובר שיש איסור נטייה גם במים ולא רק באדמה. גם דודי סקני באר צבי בקרם ציון ועוד כותב שמי שזורע במים בשביעית חייב כמו זורע באדמה. גם המנחת שלמה מכילה בשתי מקומות, מדורת הנינה ועוד, כותב בהרחבה, בתשובה, דרבי יחל מחלטו קוצ'ינסקי, שאתיר גידולי מים בשמיטה. זה נראה שיש איסור זריעה במים בשמיטה לדעתו, אבל מרן החזוני שכריע, שאם מגדלים גידולי מים באופן מלא, זאת אומרת שאין בכלל אפר בפנים, ובפרט כששמים את זה בתוך בית שיש מעליו גג, אין בזה מקום לחשש כלל, והדבר מותר גם בזריעה, כי מה שנאמר בתורה זה אך ורק לזרוע בארץ, אבל כאן זה לא זריעה בארץ, אין כאן לא ארץ, אין כאן אדמה, לכן הדבר מותר לחלוטין, כמו שכתוב בשו"ת נחפה בכסף, זה היה רבו של מרן החידה, רבי יונה נבון, בספר שדה הארץ, מאחד מחכמי סלוניקי ועוד. על כל פנים, להלכה אנחנו פוסקים שגידולי מים שנעשים בתוך בית, בוודאי ובוודאי שהם מותרים לכתחילה, כמו שאנחנו מתירים מציץ שאינו נקוב בתוך בית, כל שכן כאן משום ספק ספקה שנתיר. אבל אנחנו גם מקילים על אליבא די אמת, אנחנו מקילים גם כשהגידולי מים נמצאים בחוץ ופתוחים לאוויר השמיים, כמו שכותב מרן היחב הדעת בהרחבה, נכון שזה פתוח למעלה לשמיים, אבל מכיוון שאין כאן בסיס של אדמה, אלא רק חומרים ששמים עבור הצמחים, אנחנו גם בזה מקילים שאין בזה איסור של שמיטה, ועל כך הרחבנו בשבוע שעבר. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
תודה רבה על כל הדברים הנפלאים. רציתי לשאול, אנחנו למדנו במסכת שבת שיש כזה דבר שנקרא, בסוגיה של כוורת, יש שם מעל 10 טפחים עם הגובה של החפץ. ומעל 10 טפחים, אז זה לא נקרא שיש הנחה ברשות הרבים. אני שואל, בגלל העגלה של התינוק, שאנחנו, הורו לנו, כשמגיעים לרמזור, ללכת ולא לעצור, כדי שלא תהיה הנחה ברשות הרבים, כי העירוב פה הוא בתל אביב, או לא לפי השולחן ערוך. ומתיתי לשאול למה אני צריך לעשות את זה, כי אם אפשר להימנע מזה, זה קצת נראה מוזר ברמזור, ללכת תלוק וחזור, פשוט אם העגלה היא מעל 10 שכים, ואז אין לי הנחה של כל החפץ בתוך רשות הרבים, אז אין פה איסור.
אנחנו מעט נרחיב בדבר, כי זו שאלה הלכה למעשה. אני רק רוצה להוסיף ולומר שהעירוב בתל אביב הוא מצוין, ועד הרבה העירוב בתל אביב הוא אפילו יותר מעודר מערים אחרות, מכיוון שזה מישור, וממילא גם כן צורת הפתח כאן יותר פשוטה. יש כאן יהודי מופלא שמוסר את הנפש על הדבר כל שבת, העירוב כאן הוא לכתחילה. יש מקומות בתל אביב, גם לפי מרן השולחן ערוך, נכון, אני רק רוצה להוסיף, שישנה כאן מקומות בתל אביב שהם מאוד מורכבים מבחינה הלכתית, ולא מצאנו מענה אליהם, וזה הסוגיה של הגשרים שנמצאים מעל נתיבי איילון. בעצם אין דרך להיכנס לתל אביב בלי לעבור את נתיבי איילון. מכל צד שאנחנו ניכנס, יש את נתיבי איילון, שבעה מחלפים לכיוון תל אביב. נתיבי איילון לכאורה הם רשות הרבים של ממש, לא נלאה מדוע זה עונה על כל הקריטריונים. הקשרים שנמצאים מעל, שגם בהם בוקעים רבים, רשות הרבים הרי עולה רק 10 טפחים, מעל זה מקום הפטור. הקשרים שנמצאים מעל, שגם בהם בוקעים רבים, הם לא עונים על הקריטריון של רשות הרבים, חלקם יש מקום לדון, וממילא יש כאן בעצם רשות שהיא קרמלית שנמצאת מעל רשות הרבים, והיא בוקעת לכיוון רשות היחיד שנמצאת במקום מעורב שמעבר לכך. אנשים שרוצים להגיע מנחלת יצחק, להגיע לתל אביב, צריכים לעבור גשר. הגשר הזה הוא עובר מעל רשות הרבים. רשות היחיד הרי יורדת עד התהום ועולה עד לרקיע. איזה דין אנחנו ניתן לרשות שנמצאת מעל רשות הרבים, מעל 10 טפחים? הרבה דנו בכך. כשהרשות נמצאת עם קירוי, אין לדין של רשות הרבים. לכן כל הרכבות התחתיות למיניהם בחוץ לארץ הן מקורות, אז בעצם הם נחשבים לא לרשות היחיד, אבל גם לא לרשות הרבים. אז אם יש מעליהם רשות הרבים, מה מבטל את מה? זו סוגיה שמכיוון שכבודו הזכיר את העניין של תל אביב, אז לכן אנחנו ראינו צורך רגע אחד לומר שהנושא בתל אביב מצד העירוב עצמו, מצד העירוב עצמו, יש מקום בהחלט לבוא ולסמוך שהעירוב כאן כדבעי. עכשיו נחזור לגבי השאלה, האם מותר לצאת עם תינוק בעגלת תינוקות מרשות לרשות? מי שבעצם סומך על העירוב בגלל צורת הפתח, יכול בעצם להוציא את העגלה. כבודו הזכיר כאן את העניין של גוף העירוב. אבל אלה שמקפידים גם במקום שיש עירוב, הספרדים שבחלקם לא סומכים, כמו שכבודו הזכיר, אם אדם דוחף את העגלה, הוא ממשיך. האם זה אפשרי על ידי זה שהוא בכך לא חושש לסוגיה של טלטול? האיסור זה רק שיש עקירה והנחה ברשות הרבים. אם מישהו אחד עושה את העקירה, אין בזה איסור דאורייתא. כלפי איסור דרבנן, אז אנחנו סומכים על אלה שסוברים שבאמת העירוב טוב. אבל כשאנחנו עוסקים בעצם בעגלה ודוחפים אותה, הדחיפה הזאת שאנחנו דוחפים, שולחן ערוך בסימן שין ממבב, להקל בקרמלית באיסור דרבנן כשזה מחמת חומרה, אז כותב האלף לך שלמה, המערם בריסק ועוד, שאפשר להקל. לכן זו היצעה. פשוט לדחוף, כשהעגלה, בעצם כשהילד יושב בעגלה, העגלה היא גם בטלה לילד, והדין שלה כמו שמטלטלים ילד, שאם אנחנו דוחפים את העגלה, כל דחיפה כזאת שאנחנו דוחפים, בעצם יש כאן עקירה ועצירה, עקירה ועצירה, זו הדרך היחידה שאנחנו יכולים לצאת בעצם עם עגלת תינוק, או שאפשר על ידי גוי במקרה שאין אפשרות. אבל כשמדובר בנו, זו הדרך היחידה. כמו שכתוב בסימן שנחת, שהאישה מדדה את בנה אפילו ברשות הרבים, בלבד שלא תגררו, אלא מגביה רגל אחת ומניח רגל שנייה. זאת אומרת שאין כאן בעצם שהיא לא נושאת אותו. אם אנחנו דוחפים את העגלה, אז בעצם בזה, כמו שכותב הביאור הלכה, בסימן שנחת, שהוא מביא שם מחלוקת עצומה בין הפוסקים עם גרירה נחשבת כנסיעה, הדחיפה הזאת, ועוד פעם דחיפה, זו הדרך למי שרוצה להחמיר.
הדחיפה ושוב לדחות, לא הבנתי, אז לא צריך ללכת בצורה רציפה כדי לא לעצור?
עד הרבה. בעצם, אם אנחנו דוחפים והדחיפה הזאת נחשבת להכירה, והעגלה עוצרת בפחות מדלת אמות, וככה ממשיכים. זו דרך יותר נכונה. זה יותר נכונה.
אני נכנסתי ברשות היחיד, ואז אם אני עוצר, אני הנחתי ברשות הרבים. אני דואג לא רק בגלל הטלטול של הדלת אמות, אני דואג שלא תהיה לי עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים.
נכון, נכון. והוא הדין, גם כן השאלה הזאתי, היא גם כן נשאלת על עגלת נכים, שאדם רוצה לצאת עם עגלת נכים. זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו נמצאים ברשות הרבים, ברשות הרבים, אז הדחיפה זה רעיון מצוין. אבל השאלה העיקרית כאן זה לצאת מרשות לרשות, ולזה אין, לזה אין פתרון. לזה אין פתרון.
בגלל זה אני שואל, אם העגלה גבוהה מעשרה טפחים, למה זה בעיה? הרי פשוט הרבים יעד עשרה טפחים, אז אם העגלה, מדדתי אותה עכשיו, היא מעל מטר, כאשר אני סוגר את הגגון, למה אני צריך ללכת ברציפות? זה הפתרון היחיד שנתנו לי, ללכת ברציפות. אבל אני מגיע לרמזור, אני חייב לעצור. אז אני שואל, אם העגלה מעל עשרה טפחים, זה לא מספיק. לא ראיתי התייחסות לזה בהלכה, פשוט רק...
זו הערה מצוינת, הערה מצוינת, שבעצם ברגע שזה מעל עשרה טפחים, אפילו שחלקו נמצא מתחת לעשרה טפחים, האם אנחנו נאמר שבעצם יש כאן כדין של רשות, רשות לעצמה, רשות לעצמה. לא ראיתי על כך שום נידון, צריך לעיין בדבר. צריך לעיין בדבר, הערה מצוינת, הערה מצוינת. מה קורה כשחלק, כשבעצם אני סוגר את הגגון, וזה נהפך להיות לרשות בפני עצמה. טוב, נעיין, נעיין בדבר, נעיין בדבר.
שר כוח גדול. אני מחילה רב, אפילו אם זה לא רשות בפני עצמה, זה לא דלדל, נגיד, אני בגלל שזה נמצא במקום פטור, אז זה לא, אפילו אין לי להגלה דלדל. אז גם אם זה לא יהיה רשות, אולי
נכון, גם אם זה הרב. נכון, נכון. הערה מצוינת. הערה מצוינת. הערה מצוינת. כן, הערה מצוינת, צריך לעיין בדבר. למד לשונך לומר איני יודע. נעיין בסוגיה. מה שאנחנו דנו כאן זה לצאת מרשות לרשות, בתוך הרשות, איך אנחנו מתייחסים לילד, לעגלה, אפשרות תלתון. כבודו שואל שבעצם אפשר כאן ליצור יחידה בפני עצמה שנמצאת מעל עשרה טפחים, שזה בעצם מקום פטור. ניתן לזה עיון. יישר כוח.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לכם על ההערה מאוד חשובה. הם מקביל לזה תוך כדי שכבודו שואל, שואלים כאן אם מותר בשבת לסגור בכלל את הגגון. המאזין הקודם אמר שמותר לסגור את הגגון. איך מותר לסגור את הגגון? התשובה היא שהגגון שעושים לעגלה של התינוק, להגן עליו משמש, מרוח, לכאורה יש מקום לבוא ולומר שזה נחשב לאוהל. עשיית אוהל הרע היא גם אסורה בשבת מדי רבנן. התשובה היא, עגלת תינוקות שהסככה הזאת נפתחת ונסגרת, יש הרי שיעור טפח שהיא פתוחה מערב שבת. ואז אנחנו מוסיפים, על השיעור הזה אנחנו מוסיפים עוד. אפשר גם לבוא ולומר, מרן היבי העומר כותב בהרחבה בחזון עובדיה, כדאי להשאיר לפחות קצת את הגגון של העגלה פתוח, זאת אומרת לא מקופה לגמרי, כדי שאפשר לפתוח אותו לגמרי. כך כתוב בחזון עובדיה חלק A, מרן החזוני שבל כותב בסימן מבית, להקל בזה לחלוטין, ופוק חזי מי עם הדבר. למה? כי הגגון הוא קבוע תמיד. אז זה כמו דלת שפותחים וסוגרים תמיד. מה זה שונה מכיסא מתקפל שמותר לפתוח אותו? הרבה חלקו על מרן החזוניש וטענו שזה לא דומה לכיסא ודלת, אבל פוק חזי כאמור מהי עם הדבר. ובכל זאת הבאנו כאן את דעתו הרמה של מרן רבי עובד יוסף זכר צדיק לברכה, שכן כדאי שבערב שבת לספרדים להשאיר מעט פתוח את הגגון, כדי שזה נחשב כמוסיף על אוהל כבר קיים. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
רציתי לשאול שתי שאלות. שאלה ראשונה, לפני כמה זמן הרב שאלו את הרב לגבי חצית, לחתוך קיסם, והרב אמר שזה אסור.
כן.
רציתי לשאול, לכאורה יש גמרא מפורשת ביצה, אם אני לא תהיה למד בית, שאומרת שאדם חותך ענפים וחוצץ בהם בשיניו.
זאת אומרת כך, מלאכת מחתך שהיא אסורה, שמה שכתוב בגמרא שמותר לקחת ענפים שיש להם ריח קשה, ולחתוך אותם לשתיים בשביל שיעריכו בהם עוד אנשים. נכון, לזה הכוונה. לחתוך את הענפים בכלי. אבל להדיה, מרן השולחן ערוך בשין חב ב', גם הרמה בשין למדבב, שכל מה שאנחנו מתירים, זה בעצם זה לקחת דבר, שהדבר הזה הוא כבר בלב הכי שמיש, ולהוסיף עליו באופן כלשהו, כדי שיותר נהנה, כדוגמה, לדוגמה שיותר נהנה. אבל דבר שאני עכשיו יוצר כאן משהו חדש, כי אני לא יכול להשתמש בו לפני כן. אותו שואל שאל, שיש לו בתוך השיניים חריץ קטן, שהוא בשביל זה רוצה לחתוך אותם, לקטום לשתיים, כדי להגיע לאותו חריץ. אז בעצם הוא יצר כאן כלי שמשמש אותו למלאכה הספציפית הזו. ולכן כאן, במקרה הזה, זה ממש יצירה של כלי. זה שונה. כאן בעצם, כשהוא יוצר כאן קיסם חדש, אז אם זה ביד, זה איסור מדברי החכמים, אם הוא עושה את זה בשינוי, אם הוא יעשה את זה בכלי, ייקח סכין, יחתוך לשתיים, אז לכאורה הוא עובר על איסור תורה. מה שכבודו העיר, זה בעצם דברים שיש אפשרות להשתמש בהם, רק אני רוצה למעליותה להוסיף עליהם, אבל כשאני יוצר כאן יצירה חדשה, ניקח לדוגמה כף בשבת. כף שהכף הזאת התעקמה. אני יכול לאכול איתה. רק מה, ברגע שאני השארתי אותה, יותר נוחה לי, יותר נגישה לי, יותר מתאימה לי, עברתי על איסור תורה. מדוע? כי עכשיו בעצם העמדתי את הכלי הזה על מתכונתו. זאת אומרת, בעצם גם כאן, כשאני אקח את הכיסם ואני שובר לשניים, אני יצרתי כאן כלי. אז לכאורה, אני עברתי כאן ממש על איסור תורה. זה מה שכתוב ברמב״ם, שמי שנוטל כיסם של עץ והוא קוטם אותו כדי לחצוץ את השיניים שלו, שם הרמב״ם גם מדבר לפתוח דלת, זאת אומרת, איזושהי חתימצא כדי לפרוץ דלת איתו, עובר על איסור תורה. עובר על איסור תורה.
אבל לא הבנתי מה זה בין הקף לבין הקיסם. גם הקיסם הרי הוא אפשר להשתמש בו גם לפני זה.
אבל אי אפשר להשתמש בו, אבל אי אפשר להשתמש בו לצורך שאני צריך. אני צריך להשתמש בו לצורך מסוים. אז בעצם יצרתי כאן, לצורך הזה, יצרתי כלי. יצרתי כלי.
או כלי הרי, ככה הוא יצא מהמפעל, הם עשו אותו בשביל שהוא ישתמש בו. אז לבן אדם ספציפי זה לא מתאים, אבל לרוב בני אדם זה מתאים.
לבוא ולומר שבטלה דעתו כשהוא צריך את הדבר עצמו, אני לא רואה בזה מקום לבוא ולדון. זה הרי מחלוקת תנאים, כן? מחלוקת תנאים. אנחנו להלכה פוסקים שקטימה, קטימה נחשבת ממש כתיקון מנה. כתיקון מנה. אני מתקשה לבוא ולומר שאנחנו נדון שמכיוון שבלאו הכי זה ראוי, אבל זה שאני השתמשתי בו לצורך האישי שלי באופן מיוחד, זה לא נחשב עשיית כלי. אני מתקשה להסכים עם זה. אני מתקשה להסכים עם זה. יישר כוח על הערה. יישר כוח. יישר כוח.
שאלה אחרת, אם בן אדם לומד לצורך העניין, לומד הלכות חנוכה, זה קצת עבר הזמן, אבל הוא הגיע למסקנה חנוכה.
איזה הלכות? הלכות חנוכה, כן כבודו.
הוא הגיע למסקנה שצריך להדליק, שחצי שעה זה חצי שעה לצורך העניין.
כן, כמו עיקר הדין אומר, כן.
לצורך העניין הוא זה. עכשיו אם הבן אדם הזה, הוא מקפיד על הדבר הזה, והוא גם מקפיד על שזה יהיה עד סוף הזמן שתכלה רגע מהשוק לכאורה. שאלה שלי אם לכאורה לא עובר פה על זה שאני עושה כחומרי בית שמי ובחומרי בית הלל. בעצם הוא לוקח פה שתי הבנות
תוספות. נכון, נכון. נכון מאוד. הוא לוקח כאן את שני הצדדים גם יחד. זה מה שנקרא. שאדם לוקח חומרה של זה וחומרה של זה גם יחד. זה נקרא ככסילה, הולך בחושך, נכון? אבל יש מקום כן כאן לחלק. מדוע? מכיוון שלפי חלק מן הראשונים, הבהג לדוגמה ועוד, הם סוברים שהחצי שעה זה הזמן שתכלה רגל מן השוק. השאלה ממתי מחשבים את זה, מהשקיעה או מצאת הכחובים, לפי דעת מרן ועוד. בטח אם אנחנו סוברים שדעת מרן זה דעת רבינו תם, כמו שרואים בלכות שבת, אז גם כאן, זאת אומרת שחצי שעה לאחר מכן, קלטה כבר חלק, רגל מן השוק. היום הדברים השתנו. היום תכלה רגל מן השוק, זה בשעות הרבה יותר מאוחרות. אז היום אם אדם יבוא וילך כשני הצדדים גם יחד, זה ככסילה הולך בחושך, אבל בעבר היה מקום לבוא ולומר שבעצם כן, הוא נוהג על פי שורת הדין. כיום זה ככסילה הולך בחושך, נכון?
ואם אדם לצורך אני לוקח את מה שזה קצת שונה, אבל שמה שאמרת קודם על זה שלא יהיה תשבו, הוא הגיע, למד והגיע למסקנה שצריך לעשות כאן מנחה קצר לצורך העניין, כמו שנהגו בהרבה מקהילות ישראל. מותר לו לנהוג ככה? המנהג שלו לא היה ככה, אבל הוא הגיע למסקנה, אני שמעתי אפילו אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, שהוא היה עושה טריק. הוא היה מדלג בכוונה על ברכה לראות שאף אחד, להראות לאנשים שאף אחד לא מקשיב. בן אדם הגיע למסקנה שהוא חזרת השץ, הוא לא רוצה לעשות חזרת השץ במנחה, כי רוב האנשים לא מקשיבים. או שמניין מטומצם. האם מותר לו לנהוג קבוע באיך שהוא הבין סוגיה?
זאת אומרת, על אף שלהלכה, אם כבר כבודו העלה את הסוגיה שאותו תלמיד חכם בירר, מה שאנחנו רואים במרן השולחן ערוך, מרן הרמ"א, שהדברים הם רק שהשעה דחוקה, לכאורה. אבל מאידך, היו שהביאו ראיות, שבעבר היו ככה מתפללים אפילו לכתחילה. זאת אומרת, מה שכתוב בסימן קכ"ד, כמו שכותב שם מרן המשנה ברורה, זה שאנחנו רואים שהשקיעה מגיעה, וידועה דעתו של מרן המשנה ברורה, שאפילו אם אנחנו נסיים את תפילת הלחש, נסיים רק אותה דקה אחרי השקיעה, כבר צריך להתפלל פעמיים ערבית, אז אנחנו מתפללים מנחה קטנה. אבל נכון, היו קהילות שככה נהגו, ובכלל, אם אדם מגיע למסקנה הלכתית מתוך עיון אמיתי, ורואה את כל דברי הקדמונים, הוא מעיין ורואה שבין הקדמונים ישנה סברה כזאת, והוא מחזיק בה, מותר לו ככה לסבור לכתחילה. ונוסיף מעבר לזה, שרגילים לבוא ולומר שהלכה כבטראי. הלכה כבטראי זה אלה שראו את הדברים שקדמו להם, והביאו ראיות לאחר שלמדו את הראיות שלפניהם, ודחו אותם וסברו אחרת. אז ודאי שאדם מותר לו לנהוג כך הלכה למעשה אם הוא הגיע למסקנה שכזו, ומצד הדין של אל תיטוש תורת אמך, שלכאורה הוא משנה ממנהג אבותיו, מותר לאדם לנהוג כך, ובתנאי שזה לא יהיה בפניו של אביו. כי כשהוא עושה בפניו של אביו להפך מההנהגה של אביו, אז הוא עובר מצד כיבוד אב, שהוא לא משמר את המסורת שאבא הוריש לו, אלא אם כן אדם לדוגמה מחליט לשנות לגמרי ממנהגי אביו, זה מנהגי אבותיו, לא רק אביו, לדוגמה שמעכשיו הוא נוהג רק כמנהג מרן השולחן ערוך, לכולה ולחומה. אומר מרן החתם סופר, הדבר מותר, והוא לא עובר על תיטוש תורת אמך. אבל כשאדם מגיע לאיזושהי מסקנה הלכתית, שהיא שונה ממנהג אביו. נשאלנו כאן בעבר, אדם שהגיע למסקנה שלהגיד צאתכם לשלום בליל שבת, זה מנהג של טעות. הוא מגיע לבית אביו, והוא לא שר צאתכם לשלום. אז, נכון שכאן זה רק מנהג, והוא לא עובר איסור לא עוד רבנן, ולא איסור תורה אם יגיד צאתכם לשלום. אבל בפניו של אביו, אסור לו לשנות מן המנהג. הוא יכול לנהוג כך לעצמו. אלא אם כן אדם מחליט לשנות לחלוטין ממנהגי אביו, אבותיו, אז כאמור הדבר מותר. אז אם נחזור לשאלה של כבודו, אם אדם הגיע למסקנה כזו, ובאמת היו ככה שנהגו בדורות הקודמים, אם כי זה לא משמעות מרן השולחן ערוך ומרן הרמ"א, סימן קוף הבדלת, מותר לו לכתחילה לנהוג כך.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות הנפלאות. ברוכים תהיו. שאלה מעניינת וייחודית, שנשלחה כאן בהודעה. היום היינו 10 אבלים, וכולנו אמרנו קדיש, ולא היה מי שיאמר אחרינו אמן. אני מצאתי את השאלה הזאת ברב פעלים של מרן הבן איש חי, והוא כותב להלכה שמותר, והנימוק שלו הוא ממש פילי. שכשאנחנו אומרים ואמרו אמן בקדיש, הכוונה למי מי אומר אמן? המלאכים יאמרו אמן. זה מפליא, כי לכאורה אנחנו אומרים החזן, אלה ששומעים את בעל הקדיש ואימרו תענו לי אמן. אומר מרן הרב פעלים, הכוונה היא על המלאכים, לא רק על המלאכים. לכן כשיש עשרה ואין מי שיאמר אחריהם אמן, כי כולם אומרים קדיש, המלאכים אומרים אמן. ודאי שעדיף שיהיה אחד עונה ועדיף שניים כמו שכתוב בהרחבה. אבל כאן, שאין אפשרות שכזאת, אפשר לומר קדיש לכולכם. המקום ינחם אתכם, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
רשת חומרי הבניין בילדינג דיפו מגיע לבני ברק. כל מה שצריך שמשפצים את הבית. פתוח רצוף מהשעה 7 בבוקר ועד 10 בלילה. הושע 23 בני ברק.
שימו לב, בעמית סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. צלחות צבעוניות שבמבצע בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמית סטור, יום אחרון למבצע בכל סניפי הרשת.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה. מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים על אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, כבר נתייחס לאותה שאלה שמבקשים שנתייחס לגבי אמצע קדיש שאחד קם ועזב, האם אפשר להמשיך ואם אפשר גם להרחיב בדבר, כבר נרחיב. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה לכבודו.
יברכך שום ישמר לך. רציתי לשאול, אני מקבל, אני תורם לארגון הידברות שאנשים יחזרו בתשובה, אני מקבל העלונים. יש ביקוש הזה, אני שם למטה, ושם אבן, ביום שישי, אבן הזה. השאלה אם האבן הזה, הרי ידוע שמחמת גופו, רק לי שלחתו לאיס, הוא מותר לצורך גופו מקומו, אבל זה אבן וחמת גופו, עשו לצורך גופו, לצורך גופו מקומו. השאלה אם אני מייחד את זה, אני צריך לומר את זה בפה, שמייחד, זה שאלה אחת. ואם אין מרית העין, הרי אדם רוצה אבן, האם צריך לכתוב שם שזה מיוחד לזה, או כבר כולם יבינו את זה? זה שתי שאלות. האם צריך לומר בפה או במחשבה זה מספיק? או וגם לגבי האם יש בעיה של מרית העין לזה, כאילו אנשים יחשבו שזה אבן, או צריך לכתוב שם? זו שאלה בקצרה.
ברוכים תהיו. בעצם ישנם כמה סוגי מוקצה. מוקצה מחמת חיסרון כיס, מחמת גופו, כלי שמלאכתו לאיסור, בסיס, מוקצה מחמת מצווה, מוקצה מחמת איסור שבגופן ועוד ועוד. כשאנחנו עוסקים במוקצה בגופו, זאת אומרת דבר שאין לי בו שום שימוש. לדוגמה, אבן. אבן אין בה שום שימוש בשבת. אז מכיוון שאין בה שום שימוש בשבת, אז בעצם היא מוקצה מחמת עצמה. אם אדם מייחד את המוקצה לשימוש באופן המותר, אז הפוסקים דנים בהרחבה אם זה דרך לייחד לשימוש הזה, או לא דרך לייחד לשימוש הזה. כך כותב מרן המשנה ברורה בסימן שנחף, בסעיף חף ב'. דבר שאנשים בכלל לא נוהגים לייחד לעולם לשימוש כזה, לקחת פטיש לפצוע בו אגוזים. נוהגים בזה. אבל דבר שלא רגילים לייחד, האם בזה אנחנו גם כן מקילים או שלא? לדוגמה, לקחת שקל ולשים אותו בתור סימניה. הציבור לא נוהג בזה. ובכל זאת, המשנה ברורה בסימן שין ג' הקל בדבר. החזון איש בסימן מב' מחמיר ואומר שאין אפשרות לבטל דין מוקצה ממטבע. כשאנחנו עוסקים באבן, מכיוון שהדרך היא להשתמש בה גם לדברים נוספים, זה נחשב שזה דרך ייחוד. אם אני מייחד בערב שבת לצורך לדוגמה לשים על העלונים, לעצור את הדלת, אז ממילא אני מבטל ממנה את הדין של המוקצה, וזה שרואים אותי עושה את זה, ורואים שאני משתמש לצורך הדבר, מבינים שאני ייחדתי אותה בערב שבת והדבר מותר. ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה, כבר ניגש לשאלות מהאתר, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב טוב ומבורך, בבקשה.
תודה רבה על השיעורים, מאוד נהנים מהחוכמה, מההלכה, מהידע וממש מתפעלים.
קטונו, ברוכים תהיו, בבקשה.
רציתי לשאול שאלה, יש דין שבקריאת שמה שאומרים בבוקר, בעצם לא לעמוד, בגלל שיש איזה דין בגמרא, שצריך לשבת איך שבן אדם נוח לו, בוא נגיד ככה. עכשיו, אם אני אמצא בברך דוד, האם אני יכול לעמוד או שאני צריך להישאר לשבת? אבל זה כאילו כולם אומרים קריאת שמה. השאלה אם אני פתאום יכול לעמוד, זה נראה כאילו אולי משהו כמו סוג של בית שמה, שפתאום כמו שרבי טרפון בגמרא שמה.
אתה מתחייב בנפשך? מתחייב בנפשך?
קצת שונה, אפילו שאני, אז עדיף באמת לשבת ולהגיד בברך דוד, נכון? אין בעיה.
בוודאי, בוודאי, נכון מאוד.
זה מה שחשבתי לבד.
נכון מאוד.
שר כוח.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך. אנחנו כן רגע נתייחס כאן לשאלה בהרחבה, כי זו שאלה שנוגעת להרבה פרטי דינים. מחילה ממאזינים שממתינים, השאלה הזאת היא מאוד הלכה למעשה. יש דין של היו עשרה ויצאו מקצתן. קדיש יתום שהתחיל בעשרה ויצאו. אין עכשיו עשרה. ממשיכים ומסיימים. עכשיו, בערבית, אם ב-18 היו עשרה ויצאו, לאשכנזים אומרים קדיש תתקבל אם ישנם שישה. כי הקדיש תתקבל עולה ונמשך על התפילה. לעומת זאת צריך לדעת של הספרדים, הקדיש תתקבל לא נקשר ל-18, הוא יחידה בפני עצמה. אי אפשר להתחיל אותו בלי עשרה. אם יצאו עשרה, אי לא אומרים קדיש תתקבל. במנחה, אם אחרי 18 של לחש אין עשרה, יש דיון גם בין פוסקי אשכנז, האם אפשר לומר תתקבל. אבל ודאי שאסור לומר י"ג מידות בלי עשרה. לגבי שחרית, אי אפשר לומר ברכת כהנים כשאין עשרה בשעת ברכת כהנים, גם אם היו בתחילת 18 ויצאו, ואני אומר את ה-18 בגלל שהיו בתחילת העשרה, ברכת כהנים היא יחידה בפני עצמה. לגבי הקדיש אחרי 18, והקדיש תתקבל, לאשכנזים כאמור אומרים את שתיהם, אם בתחילת 18 היו עשרה. לספרדים לא אומרים לא את הקדיש האחרי ולא את הקדיש תתקבל. כנ"ל לגבי קריאת התורה כשיצאו באמצע. לאשכנזים יגידו קדיש אחרי קריאת התורה, לספרדים לא יאמרו לאחר קריאת התורה קדיש. כל המחלוקת בין מרן השולחן ערוך לרמ"א הוא בקדיש תתקבל וקדיש אחרי 18. זה מה שנדברנו כעת. אבל שאר הקדישים כולה עלמא מודו שאי אפשר לומר בלי עשרה. כמו קדיש אחרי שיר של יום, וקווי, ועלינו. רק אם התחילו אותם, אפילו מילה אחת, אז מסיימים. כל מה שדיברנו, זה בעצם לאחר, לפני שהגיעו, האם מותר לומר אותם, כי לפני כן בקטע הקודם היו עשרה. האם יש בסיס לחזנים שבשעת ברכת כהנים אומרים בלחש את המילים? אולי כדי שלא יותר בקול מהכהנים. יש מינה כזה. חיפשתי הרבה מאוד להבין מה השורש והמקור שלו. מצאתי זוהר. הזוהר בפרשת אמור כותב שהכהנים צריכים להגיד בלחש, מחילה, שצריך לומר לכהנים בלחש, בגלל שהעבודה שלהם היא גם בלחישה. אמור לכהנים, אמור זה לחישה. אבל לכאורה בגמרא במסכת סוטה בסוגיה של נשיאת כפיים בלמד ח' כותב ברכו כתוב שם בכל רם או אינו אלא בלחש תלמוד לומר אמור להם כאדם האומר לחברו ואומר בכל השני שומע. אז לכאורה יש כאן מחלוקת בין קבלה בין הזוהר לבין התלמוד האם אמור זה בלחש או בכל. אבל בספר האשכול הוא כותב לומר בלחש, זה הרייבד השני, חמיב של הרייבד השלישי הבא להשגות. לא מצאנו אבל לא בתור, לא בשולחן ערוך, לא ברמב״ם, מנהג שכזה. לכן לכאורה באמת לא לנהוג כך. זה לכאורה נשמע כמו קריאת תוכחה שנעשית בלחש. כותב באמת בעל הציץ אליעזר בהרחבה שהוא חיפש הרבה וגם לא מצא. יש ספר שמצאתי אותו לאחרונה, ספר המספיק לרבי אברהם בן הרמב״ם, שהוא כותב עד הרבה, לומר בכל שווה עם הכהן. כנראה שהסתמכו חלק על הזוהר, אבל כאמור, לפי התלמוד שלנו, וככה נמשמע מדמרן השולחן ערוך, עד הרבה, לא צריך להגביע את הכל מעבר לכהנים, אבל לומר בכל, כדי שהם ישמעו אותי, וגם הקהל ישמע אותי מקרי. התודה והברכה למוישי כהן היקר, לשלמה פולק, לכל המסעים במלאכת הקודש, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
מאמינים לישועות חוקי ויסי השם
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם
חזקים מחוברים משדרים כל חי
כל הישיבה מכירה את הלחנים שלך
אני מאמין מאמין אני מאמין מאמין
רק הישיבה המלחינים בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר. כאן, בכל חי.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ריידי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה. מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד, מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על $5,000. חייגו עכשיו, 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום, בשעה 12 בלילה.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שומרים על המשפחה, עוברים עכשיו לאדרן ומקבלים אלבום תמונות יוקרתי מודפס מבית לופה במתנה. כוכבית 3230.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים, תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים. 20 סוגי דגים. 50 סוגי פחממות. 30 סוגי סלטים. מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל. רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון. בהשגחת בדץ בית יוסף. משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על הרש.
חדשות כל חי. השעה 10:00.